שלום למאזינים, אנחנו היום בפרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב. נמצאת איתי שרון זיימן. שרון, מה נשמע?
שלום.
והסיבה שאני צוחק זה שהצחקת אותי.
אז קודם כל אני שמחה שהתחלנו בטוב, ואני מאוד מתרגשת להיות פה, ותודה שהזמנתם אותי.
ותודה רבה שבאת, ולמאזינים, היום אנחנו נשמע, נדבר על שיווק של קרן הון סיכון בעולם הסייבר, נדבר על איך עושים את זה, אגב, גם כלפי היזמים וגם כלפי המשקיעים, וגם כלפי הלקוחות העתידיים. ועל הכל אנחנו נדבר אחרי האות, אז אות ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
שרון, מה העניינים?
מצוין.
איך היה האות?
היה נפלא.
אז רגע, בוא נתחיל דווקא מהסיפור האישי שלך.
אוקיי.
ספרי רגע. או שאני אספר למאזינים?
מה שתרצה. אני יכולה להתחיל.
יאללה.
אז אני שרון, בת 39, נשואה עם ילדה בת שנה וארבעה חודשים, ואני שותפה בקרן הון סיכון, היום שותפה בקרן הון סיכון Wild Ventures, שמתמחה בהשקעות בתחום הסייבר, בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. הצטרפתי לקרן בעצם לפני 8 שנים, להקים את כל מערך השיווק הזה, והאמת שעשיתי שינוי קריירה מאוד מאוד משמעותי, כי לפני כן הייתי עורכת דין. אז כל המסלול שלי בעצם התחיל מלימודי משפטים, התמחות בבית המשפט העליון, ועבודה בתור עורכת דין במחלקת ליטיגציה מסחרית בשין אורוויץ, שזה אחד המשרדים הגדולים והמוכרים. ובעצם אחרי ככה 5 שנים שהייתי בתוך התחום הזה, החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי, וככה הגעתי לקרן.
עכשיו זה שינוי נורא חד ממשפטים לשיווק.
זה נכון. אז בעצם תמיד בילדות שלי, אולי עדיין, רציתי להיות שחקנית, וזה מה שהוביל אותי למשפטים, כי תמיד חשבתי שאוקיי, משפטים זה מקצוע רציני, אבל מצד שני יש את ההופעה בבית משפט, אז אולי זה ימלא לי את הרצון גם להיות שחקנית. אחרי עבודה בתור עורך הדין, הבנתי שזה שני עולמות מאוד שונים. והאמת שמאוד אהבתי את עולם המשפט.
רגע, שברת פה פרדיגמה, זאת אומרת, לא צריך להיות, כושר המשחק הוא לא רלוונטי לעולם המשפט?
תשמע, יש משמעות להופעה בבית משפט, בן אדם שיכול להחזיק קהל, מה שנקרא, אבל לא. זה מטריות שונות, וגם עורכי דין יכולים לעבוד כל חייהם בלי להופיע בבית משפט. זאת אומרת, גם אם אתה בתחום של ליטיגציה, אלמנט מאוד משמעותי זה הכתיבה. כותבים את הכתבי טענות, עושים את המחקר המשפטי, אז יש הרבה עולם שלם, או חלק מאוד מאוד נכבד, שהוא בכלל נוגע לקריאה וכתיבה. ומי שיותר מוכשר, מופיע גם בבית משפט, וגם בבית משפט יש עורכי דין שהם לא באמת יודעים לתת הופעה טובה, והם עדיין עורכי דין טובים, כי הם יודעים להעביר את המסר. זהו, זה עולם באמת מאוד מאוד מרתק ומעניין ומאתגר, אבל לי באופן אישי היה חסר אולי הצד האומנותי יצירתי, שיצירתיות גם בעולם המשפט, אבל היא מאוד מוגבלת לגבולות גזרה של עולם המשפט, וזה מה שהוביל אותי לעולם השיווק, ששם מצאתי באמת את הצד היצירתי שהיה לי מאוד חסר.
ובעצם היום את מנהלת השיווק ב-YL? בואי, תספרי לנו קצת מה זה YL.
אז YL Ventures היא קרן הון סיכון ישראלית-אמריקאית, יש לנו בעצם משרד בישראל ומשרד בארצות הברית, והשותף המנהל של הקרן, יואב לייטרסדוב, שהקים את הקרן ב-2007, בעצם יושב בארצות הברית. הקרן היא מתמחה בהשקעות בשלבי הסיד, בתחום מאוד ספציפי, בתחום הסייבר, האסטרטגיה של הקרן היא מאוד מפוקסת, זאת אומרת, כמו שאמרתי, גם על השלב, גם על התחום, תחום הסייבר, וגם אנחנו משקיעים יחסית מעט השקעות בשנה, בין 2 ל-3 השקעות בשנה, כשה, מהרגע שאנחנו משקיעים בצוות, אנחנו רותמים את כל המשאבים של הקרן, כדי לעזור להם בעצם להקים את החברה בצורה הכי טובה והכי מהירה, ולקחת אותם קדימה לתוך השוק, חדירה לשוק, בדרך כלל זה השוק האמריקאי, זה השוק הראשוני עבור סטארט-אפים בתחום הסייבר, זה השוק המרכזי, אז באמת לעזור להם לעשות את כל החדירה לשוק. כשאנחנו צוות יחסית גדול, צוות של 20 אנשים בישראל ובארצות הברית, עם מומחיות בהרבה תחומים, מתחום ה-Sales of Business Development, ולעזור לחברות בעצם לפגוש לקוחות, ולנהל את כל התהליכי המחירה האלה, דרך שיווק, שזה התחום שלי, ובעצם יש לי צוות של 5 אנשים, ואנחנו עובדים מאוד צמוד עם החברות על נושא השיווק, תחום ה-HR, לעזור להם בגיוסי כוח אדם.
כשאתם עובדים עם חברות על תחום השיווק, זה אומר שאתם מייעצים או עושים גם את השיווק בפועל?
אז גם וגם. בעצם עיקר העבודה שלנו עם הסטארט-אפים זה בין השלב של ה-seed ל-A, וראינו בעצם איזשהו פער בתקופת זמן הזאת שיזמים מקבלים השקעה מאיתנו. בהתחלה עיקר התקציב הולך בעצם על פיתוח ועל מוצר, והנושא של שיווק נשאר היסטורית קצת בצד, זאת אומרת רק אחרי שגייסו את ה-A או לקראת ה-A, גייסו מרקטינג פנימי. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים למלא את החלל הזה מתוך ההבנה שמרקטינג צריך להתחיל מ-day one. זאת אומרת, החברה יוצאת החוצה לשוק, היא צריכה להתחיל לשווק את עצמה, היא לא יכולה רק לפתח מוצר, תמיד צריך להיות באינטראקציה עם השוק. ואמרנו, אנחנו נמלא את המקום הזה לחברות, אנחנו ניתן להם גם סיוע אסטרטגי, נבנה איתם את התוכנית האסטרטגית, את המסג'ינג, את כל איך יוצאים החוצה, וגם ניתן להם את העזרה hands-on, עד שהם מגייסים בעצם איש מרקטינג פנימי, וגם כשיש איש מרקטינג פנימי, כמו שאתה בטח יודע, זה תמיד לא מספיק, תמיד צריך עוד תקציבים ועוד ידיים, אז אנחנו מלווים את אותו איש מרקטינג, בהתאם לאסטרטגיה שהוא קובע, ואנחנו עוזרים בכל מה שצריך, ממש hands-on.
עכשיו, איך עובד מרקטינג כזה? תני לי רגע, איך מתחילים לשווק מוצר שתכלס לא היה
קיים? אז קודם כל הדבר הראשון שחברה צריכה לעשות זה קודם כל להבין על איזה בעיה מהותית היא עונה. אם המוצר שלך או מה שאתה עושה, והרבה פעמים חברות יש להם כמה יכולות או כמה אפשרויות פיצ'רס בתוך המוצר שלהם, חלק הם nice to have, חלק הם must have, וכדי באמת לזכות בלקוחות, צריך להבין מה הבעיה האקוטית שעונים עליה, ולדעת לתקשר ללקוח בצורה מאוד מאוד ברורה, שמה שאתה מייצר, הצעת ערך שלך, עונה על הצורך האקוטי הזה. מעבר לזה, עולם הסייבר הוא עולם רווי, יש תחומים מסוימים, יש כמובן גם הזדמנויות לחדש, אבל צריך לראות, חברה צריכה להבין קודם כל האם היא באה, ומציעה משהו שלא היה קיים קודם, ואז זה מצריך איזשהו חינוך שוק, צריך להבין, האם השוק מבין שהבעיה היא אקוטית, וירצה לקנות מוצר כרגע, או שצריך לעשות איזשהו חינוך, האם צריך להמציא קטגוריה, או שנכנסים לקטגוריה קיימת, ואז צריך להבין טוב מאוד, האם, איך המוצר שלי, מה הבידול שלו ביחס למוצרים מתחרים בשוק, האם הוא יותר טוב, האם הוא עונה על משהו שלא נעשה כמו שצריך, או איזשהו גאפ שקיים. זה השלב הראשון. ואחרי זה בונים איזושהי אסטרטגיה של חדירה לשוק, ואיך נכנסים.
שהיא ברובה, אני מבין, דיגיטלית או לא בהכרח?
גם וגם וגם. זאת אומרת, בהתחלה זה יותר ברמה של הברנד אווירנס, של לבנות את המומחיות. בעולם הסייבר אני חושבת שיש משהו מעניין, ש גם מצד אחד צריך לרדת לאיזשהם דקויות טכנולוגיות או מוצריות, בגלל שאני חושבת שאנשים מבחוץ לפעמים מסתכלים על עולם הסייבר והכל נראה להם אותו דבר.
אגב, אנחנו מדברים על B2B, על B2C,
B2B.
על שניים. B2B, אוקיי.
כן, רק, לפחות בעולמות שאנחנו משקיעים זה רק B2B. יש B2C גם בסייבר, אבל זה לא התחומים שאנחנו מתעסקים איתם. אז
ובשלב הזה ההשקעה היא בחלקים העליונים של המשפך, ב-awareness
וכן הלאה. כן, אז ההשקעה היא בעיקר בהתחלה, ב-brand awareness, כי חברה לא קיימת, חברה נכנסת לשוק, צריכה להסביר למה היא מעניינת, הרבה עבודה של thought leadership, של לייצר תכנים, לייצר מומחיות. מה שמיוחד בעולם הסייבר זה שהרבה מהקהל יעד זה נגיד סמנכלי אבטחת מידע, היום יש עוד כל מיני גורמים בארגון שהם לקוחות פוטנציאליים, הם מחליטים אם לרכוש או לא לרכוש מוצר הרבה מאוד על בסיס מה שהקולגות שלהם אומרים. זאת אומרת, יש מיליון מוצרים, הרבה אנשים פונים אליהם, קשה להם לפעמים להעריך איזה מוצר הוא יותר טוב מאחר, הם ילכו לקולגות שלהם וישאלו אותם
כן,
איזה מוצר.
כן, יש גם חשיבות בשלב הזה לחזרתיות מאוד גבוהה.
באיזה מובן?
כדי שבכלל תיווצר awareness, נכון. היקף החשיפה, הוא צריך נכון. לקהלים הרלוונטיים, הם אגב נורא איזוטריים, לקהלים הרלוונטיים.
הם מאוד מדויקים, להיות, נכון?
כן, מאוד מדויקים ומאוד מאוד מבודלים, אבל מאוד לא שכיחים, אבל הם גם יחסית קהלים שקשה להגיע
קשים,
אליהם.
קשים, נכון. אז קודם כל, זה היה גם התפקיד שלנו בתור קרן, אנחנו, בגלל זה אנחנו נותנים את כל המעטפת הזאת וכל העזרה הזאת, ולחבר את היזמים שלנו לכמה שיותר לקוחות. לנו בנטוורק שלנו יש הרבה סמנכלי אבטחת מידע וכל מיני פרקטישנרס בתחום הסייבר, אנחנו עושים את החיבורים האלה לחברות שלנו, עדיין מהצד שלהם הם צריכים לשדר את המסר בצורה הכי נכונה שיש, וכמו שאמרת, צריך להיות כל הזמן top of mind, אז זה עבודה שהיא בכמה צ'אנלים, גם הרבה PR, עושים, לא יודעת, מפרסמים מאמרים, מתראיינים, נותנים כל מיני תגובות לדברים שקורים בעולם הסייבר. גם כל הנושא הזה של תוכן, של לייצר את התכנים האלה ומחקרים וכל מיני דברים שנותנים ערך ללקוח. וכל הנושא של דיגיטל, כי בעצם כולם נמצאים ברשתות.
ודיגיטל זה לינקדאין בעיקר.
זה הרבה מאוד לינקדאין, כן. זה, הייתי אומרת, הפלטפורמה המרכזית, אבל לא רק. יש עוד כל מיני פלטפורמות, יש כל מיני קהילות, לפעמים זה קהילות של בתחומים יותר ספציפיים בסייבר, ואז אנחנו יודעים שהאנשים, הפרקטישנרס, נמצאים באיזושהי קהילה, אז מנסים לשווק לאותה קהילה. יש המון עבודה עם מה שנקרא אינפלואנסרס, כי כמו שאמרתי, בגלל שאנשים מקבלים החלטות רכישה על בסיס גם מה שהקולגות שלהם אומרים, אז כשחברה עכשיו רוצה לקבל תשומת לב, רוצה להגיע לקהל היעד, היא תרצה לשתף פעולה עם כל מיני אנשים שהם בתוך קהל היעד, ובעצם לקבל את האישור שלהם, את החוות דעת החיובית שלהם. אז גם הרבה עבודה, אם חברה הצליחה להביא ככה את הלקוחות הראשונים, אז גם לנצל את זה לכל מיני customer testimonials, case studies, דברים כאלה שהם נותנים אימפקט מאוד מאוד משמעותי.
בואי נדבר קצת על יזמים.
יאללה.
מה מיוחד ביזמים ישראלים בכלל?
אני חושבת שיש הרבה מיוחד ביזמים ישראלים. יש משהו גם באופי הישראלי שהוא מאוד תכלסי ומאוד אני חושבת שהיום מעריכים אותו בעולם כי זה נכנסים ישר לעניין לא מדברים סחור סחור וגם יש משהו מאוד יצירתי ועם באיזשהו מקום ביתים אני חושבת שגם ביחידות הטכנולוגיות זה משהו שמאוד מאוד מעודדים אותו זאת אומרת, את היצירתיות וההמצאה, ואני זוכרת, אני הייתי ב-8200, ואני זוכרת שתמיד הייתה אמירה כזאת של, אם יש לכם רעיון, תבואו ותגידו אותו. וזה משהו שהוא מאוד אופייני גם ביחידות הטכנולוגיות, וזה הופך את היזמים הישראלים לכאלה שזזים מאוד מהר, שמחפשים תמיד פתרונות, שלא מקבלים לא כתשובה.
אבל זה לא בעצם תכונות כלליות רלוונטיות ליזם?
זה תכונות שהן מאוד מאוד חשובות,
את אומרת שאצל ישראלים אנחנו רואים את זה הרבה יותר...
מאוד אינרנטי בתרבות שלנו. היא תרבות כזאת שמאוד, כל הזמן מחפשת, קודם כל לקבל לא כתשובה, זה לא אופייני לכל בן אדם.
כן, אנחנו לא יודעים לקבל לא כתשובה באופן כללי, לא רק יזמים.
נכון, אבל זה מאוד עוזר לך כשאתה יזם.
גם במוקדי שירות, ואנחנו כן,
אבל זה משהו מאוד ישראלי, ויש בדבר הזה, זה מביא הרבה יצרנות, וגם יצירתיות, יצרנות, וגם כשנכנסים לשוק, ופתאום רואים שדרך אחת לא עובדת, אז מנסים כל מיני דרכים אחרות.
ואיך אתם בוחנים יזם? בוחנים זה אולי מילה חדה מדי, אבל כאילו, מה דרך ההסתכלות שלכם?
איך אנחנו מחליטים? כן. אז קודם כל, בגלל שאנחנו משקיעים בהשקעות סיד, היזמים זה החלק המרכזי בהחלטת השקעה. כי עוד אין מוצר, יש רעיון, יש קונספט, אבל הדרך שלנו לבחון אם ללכת עם הצוות הזה, היא על בסיס האנשים. אנחנו משקיעים באנשים, בסופו של דבר. גם רעיון יכול להשתנות. זאת אומרת, אפשר לעשות פיבוט, אפשר לעזור ליזמים להגיע לתחום שהוא הכי מעניין. אז ההשקעה היא בראש ובראשונה ביזמים. במקרה שלנו, אנחנו, בעולם הסייבר, אנחנו מחפשים יזמים עם ידע טכנולוגי מאוד עמוק, אילו דיפ טק, זה אנשים שצריכים להבין בסייבר בצורה משמעותית. וגם אנחנו מחפשים את ההבנה העסקית, את ההסתכלות ויכולת לנהל חברה. כי לנהל חברה זה לא רק הטכנולוגיה. זאת אומרת, בסוף גם אם המוצר שלך ברמה הטכנולוגית הוא מאוד מאוד טוב, אם אתה לא תצליח לתקשר את זה לשוק ולבצע את המחירות, אין לך סיכוי. אז אנחנו באמת מסתכלים על היזמים ומחפשים את השני דברים האלה, גם את הניסיון, והיום אנחנו מסתכלים הרבה יותר על יזמים שהם יזמים מנוסים, נגיד שהקימו כבר איזושהי חברה, וגם על ההבנה הטכנולוגית. ואחרי שענינו על שני הדברים האלה, אנחנו בעצם עושים איזשהו due diligence, שהוא מעבר לדו דיליג'נס האולי מקצועי, שזה למשל להפגיש אותם עם לקוחות פוטנציאליים, ולראות איך הם מציגים להם את הרעיון, ואז לקבל פידבק מהאנשים האלה, ולהבין האם היזם יודע להציג, יודע לתקשר עם לקוחות, זה צד אחד. צד השני הוא באמת הרבה יותר אישיותי, לדבר עם אנשים שעבדו, עם אותם יזמים שהיו מתחתיהם, היו כפופים אליהם, או אנשים שהיו עבדו מעליהם, ולקבל איזושהי...
אישיותי, מה זה אומר?
אישיותי זה לראות, קודם כל, מי הבן אדם, אם זה בן אדם, מצד אחד אתה רוצה מישהו שהוא יכול להוביל, שאנשים הולכים אחריו, שיודע לקבל החלטות, לפעמים צריך לקבל החלטות קשות בתור סטארט-אפ, ומהצד השני, זאת אומרת, בן אדם שהוא מצד אחד עם חשיבה מבוססת ויכול להוביל, ומצד שני כן צריכה להיות איזושהי אג'יליות, איזושהי גמישות, יכולת לקבל ביקורת, יכולת להבין שמשהו לא עובד ושצריך לזוז. זה שילוב של שני הדברים האלה שאנחנו מחפשים ביזמים, וכמובן אנשים שנעים לעבוד איתם.
ותגידי בהפוך, בכישלונות שאתם רואים, מה הסיבות העיקריות?
לכישלונות יש...
לא, כישלונות יש סיבות למחביר, אבל אני אקח ממה שראית.
אז קודם כל יכולים להיות עניינים אישיותיים של אנשים שהם מאוד סגורים על כיוונים מסוימים, והם לא מקשיבים, והם לא הולכים ימינה ושמאלה, והם it's my way or the highway, וברגע שיש בן אדם כזה מאוד קשה,
שזה מעניין, כי דווקא כשאנחנו רואים כל מיני אילון מאסק וכאלה, זה בזה
טייפ קוסט. נכון, ולפעמים זה אנשים שהם גם מאוד מאוד מצליחים, אתה יודע, אבל מהצד השני יש גם הרבה מאוד אנשים שנכשלים כי הם הולכים בכיוון הזה, אז זה לפעמים קשה לך לצפות אם זה יהיה הצלחה מסחררת או שזה יהיה כישלון מהדהד, בסוג הזה של האופי. אבל הרבה פעמים אנשים שלא יודעים לזוז מהר, במיוחד בעולם הזה של הסייבר, ושל תוכנה, שכל הסייקלים הם נורא נורא מהירים. אתה נכנס לשוק, ואז אתה מסתכל על השוק, ואתה אומר, אתה מבין שאולי כיוון שבחרת בו הוא לא נכון. צריך לדעת לעשות את השינוי הזה, בין אם זה שינוי מסג'ינג, בין אם זה שינוי מוצרי, יחסית מהר. ויזמים צריכים לדעת לעשות את זה, ולפעמים אנשים שהם מאוד עקשנים בכיוון אחד, יהיה להם קשה לעשות את הדבר הזה, ושם רואים כישלונות. צורך העניין. או אנשים שהם נורא חזקים טכנולוגית, אבל יש להם פחות את הצד העסקי, פחות יודעים למכור. זה גם משהו שיכול להיות איזשהו כישלון בדרך. כמובן, אפשר לעזור בגיוס מוקדם של אנשי מחירות. זאת אומרת, אם היזם מבין שהוא פחות חזק במקומות האלה, אז להביא איש מחירות יותר מהר.
טוב, לצערי אנחנו מתקרבים כבר לסיום, אז ככה בהסתכלות קדימה.
כן.
דיברנו קצת בשיחה המקדימה, היו לנו שנים יפות, עכשיו יש לנו שנים פחות יפות. ובסוגריים מדבר שנציין שאנחנו מדברים ספציפית על תעשיית הסייבר, שהיא קצת בועתית. מה אנחנו רואים קדימה?
אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, היו עכשיו תהפוכות בשנים האחרונות, זאת אומרת, הייתה את שנת 2021 עם שיאים מאוד מאוד גבוהים, ואז מין תיקון מאוד חזק של השוק כלפי מטה, והרבה מאוד השוק, הכלכלה באופן כללי, נכנסה לאיזשהו משבר, וזה השפיע גם על תעשיית הסייבר. שוב לציין שבסייבר, כמו שאמרת, זה שוק שיש בו, יש בו צורך, זה כבר נהיה קומודיטי, זה כבר, אין היום חברה שיכולה להרשות לעצמה שלא יהיה לה מוצרי סייבר, אבל כן ראינו גם העתה שם מבחינת העובדה שחברות גדולות עצרו תקציבים, זאת אומרת הם לא הגדילו את תקציבי הסייבר, וזה כן השפיע גם על מחירות. כן רואים במקומות האלה התאוששות מבחינת חברות שהיום כן מגדילות את התקציבים, אנחנו נראה את זה גם במחירות של חברות. מבחינת עולם ההשקעות, אז באמת 2023 הייתה שנה שהיה ממש ככה עצירה. היה קשה לסטארט-אפים לגייס סבבי המשך, ולכן גם אנחנו נראה יותר פעילות M&A, גם ראינו את זה ככה בסוף השנה וגם תחילת השנה כבר ברבעון הראשון, יותר עסקאות רכישה, גם כי ואליואציות של סטארט-אפים ירדו, וזו הזדמנות מדהימה לכל מיני חברות גדולות שרוצות לחזק בעצם את הסט המוצרים שלהם בתחום הסייבר ולרכוש חברה, אז זו הזדמנות מאוד טובה, ולכן אנחנו נראה יותר רכישות, גם בגלל שחברות חלקן לא יצליחו לגייס סבבי המשך, אז הם ילכו לנתיב הזה של רכישה, וגם מבחינת הרצון של חברות לרכוש. מבחינת השקעות, אז שוב, יש חברות חזקות שמצליחות לגייס, אנחנו עוד לא רואים שהשוק חזר לעצמו. זאת אומרת, עדיין משקיעים מאוססים קצת בסבבי המשך. יש תחומים כמו AI, שזה תחום עכשיו נורא 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 חזק, ויש סביבו באמת הרבה הייפ, וכן אנחנו רואים שמשקיעים כן רוצים מאוד להיכנס אליו. עדיין יש איסוס, ככה. אופטימיות זהירה, אבל כן, אני חושבת שבמהלך השנה אנחנו נראה התאוששות, ולקראת 2025 גם אולי יחזרו IPOs, כי באמת חברות שבתקופה של, בשנת 2021 היה, התכוננו לאיזשהו IPO, ודברים נעצרו בגלל הירידות בשוק, עכשיו מתחילות לדבר על זה שוב, ואנחנו נראה את זה גם ככה 2025.
בקיצור, אתם אופטימיים לקראת 2025.
תמיד צריך להיות אופטימיים. זה התחום שלנו.
כן, זה נכון, צריך, אבל היה שזה לא תמיד יוצא.
נכון, היה תקופה קשה מבחינה כלכלית, היא עוד לא יצאנו ממנה, אבל מה שיפה בסייבר, שיש לזה תמיד צורך. ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת להיות בתחום הזה.
יפה, אז קודם כל, תודה שהתארחת אצלנו.
תודה לך.
היה לי נעים להכיר ולשוחח.
גם לי.
ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים.